השיעור לפעם הבאה בפרק חב"ב, פסוק ה'. לפנינו בירך את אברהם בכל. אז כמובן השאלה בפשט, מה מסתתר מאחורי המושג בכל? הרי אנחנו כבר מכירים מהפרקים הקודמים את הרכוש, את המעמד ואת כל מה שאברהם השיג. אז מה מסתתר מאחורי המילה בכל? ובוודאי מה הקשר בין הכותרת הזאת, בין ההקדמה הזאת בירך את אברהם בכל, לבין מה שיבוא בפרקים שאנחנו דנים בהם. כי לכאורה, אז מילא אברהם זקן בא בימים, אפשר להבין, אם לא עכשיו ומתי, מי יטפל בזה. אז יש בחצי הראשון של הפסוק, ואברהם זקן בא בימים, התייחסות אולי אפילו קצת סמויה לעלילה שתתפתח בפרק. אבל השם בירך את אברהם בכל, מה הקשר בין זה לבין מה שעתיד להתרחש בתוך הסיפור? על כל פנים, בירך את אברהם בכל, באושר ונכסים וכבוד, אורך ימים ובנים, וזאת כל חמדת האדם. לכאורה משמע שזה פירושו של הרמב"ן. מעניין שכמעט מילה במילה הפירוש הזה מופיע באבן עזרא. והמעניין הוא שאבן עזרא שימש בכמה וכמה הזדמנויות, במספר לא מבוטל, שטח התמודדות של הרמב"ן. בחלק מן המקרים הסכים, בחלק חלק, ולעיתים המחלוקת הייתה חריפה מאוד. אבל דומני שברוב המכריע של המקרים שאבן עזרא משמש אתגר לרמב"ן, הוא מצטט אותו. הוא אומר, עד כאן דברי רב אברהם וכו' וכו'. נוסף לזה, אנחנו עוד עתידים לראות שבסוף הקטע שאנחנו עומדים בו, ישנה כאילו איזו הסברה מדוע בכלל הוא דן בזה, והייתה המגמה, ובצורה רמוזה הוא נלחם עם מישהו. אולי נראה כבר לכתחילה את השורות האחרונות. ואילו ידע זה, דהיינו, מה שעתיד להתפרש בקטע, המתהדר בסודותיו, תעלמנה שפתיו מלהליג על דברי רבותינו. ולכן כתבתי זה לסחור פי הדוברים על הצדיקים עתק. אז כאילו הרמב"ן מסביר בסוף הקטע מדוע הוא עשה את המאמץ הזה, בשביל להשתיק, היהודים חזקות, לסחור פי, כמובן בציטוט מהפסוקים, הדוברים על משהו מאוד לא בסדר. ביחס לפרשנות חז"ל, ואלה שאמרו מה שאמרו לא יודעים בכלל מה יש פה, ולכן הוא יעז לכתוב את זה. יש שרואים באבן עזרא את הכתובת לרמזים החוטאים הללו, המתהדר בסודותיו. ומפני כבודו, אז הרמב"ן לא פירש, למרות שיש כמה מקומות שהרמב"ן מפרש אל נכון את הכתובת הזאת. אם נקבל את ההנחה הזאת, אז אולי אפשר להבין מדוע פתח הרמב"ן בהסבר של הפשט במושג הזה בציטוט כמעט מדויק של אבן עזרא. מפני שבפשט הוא הסכים איתו. בירך את אברהם בכל, עושר, נכסים וכבוד, אורך ימים ובנים. וזאת כל חמדת האדם. איך אפשר להתבטא ביטוי כל כך נועז בכל? מי הוא אדם שיכול להגיד שיש לו הכל? אז אין הכי נמי. אנחנו כאן נוגעים בבעיה יסודית, בברכה משולשת, שנתברכו האבות בכל מכל כל. ואנחנו יודעים שחז"ל התעכבו על כך שאותו ביטוי המיוחס ליעקב, וכי יש לי קול, אז הנגידו את זה לעשיו שאמר יש לי רב וכולי וכולי, וטיפלו בהבדלים האלה. בכל מקרה, מי יכול לומר על עצמו בקול? אז הוא אומר, זאת כל חלדת האדם, לא שיש לו הכל, אלא כל מה שהלב שואף. והזכיר הכתוב זה לאמור, למה זה בא כאן? כי היה שלם בכל, לא חסר דבר זולתי שירא בנים לבנו, שינחלו מעלתו וכבודו, ולכן התאבע לזה. זאת אומרת שההקדמה הזאת באה בשביל להסביר, כל שאיפות חייו נתמלו, השאיפות הגשמיות, יש לו אתגר, יש לו שליחות, ועכשיו הבעיה היא מי יירש. אז יש לו כבר את יצחק, מי אומר שיהיה לזה המשך? אז חסר לו זולתי שירא בנים לבנו, ולכן בהקדמה הזאת. אז זה עכשיו, כאמור, הוא נפגש עם אבן עזרא. ולרבותינו בזה עניין נפלא, ויש לחז"ל פה שיטה מיוחדת, והרמב"ן אפילו מחלק למחמאה, עניין נפלא. אמרו, והשם ברך את אברהם בכל. רב מאיר אומר שלא הייתה לו בת. רב יהודה אומר, בת הייתה לו. אחרים אומרים, בת הייתה לו ובכל שמה. מרגישים מיד שזה בעיה. כן הייתה לו בת, לא הייתה לו בת, מה הבעיה? נדוניה לתת לה? מדברים פה ביהודי קפצן שצריך לעשות הכנסת קלה, ברכת אברהם בראש הבן חצי וכו', אז יש לו בת, אז אין לו בת. ומיד הוא חולק ואומר, כן הייתה לו בת ולא הייתה לו בת. ואחרים מוצאים את הדבר, זה מופיע גם בגמרא בבבא בתרא ט"ז וגם בקוף ממלף, המחלוקת הזאת של חז"ל. ואחר כך מוצאים ואומרים עוד בכל שמה. אז באמת אבן עזרא, וכאן אני קשה לי להכריע איזה צליל יש לדברי אבן עזרא. אבן עזרא אומר שבכל זה בראש הבן חסים וכו', ואחר כך אומר הוא בדרש שבת הייתה לו הוא בכל שמה, ואז צריך להוסיף בית. כי אם בכל זה שם הבת, אז אברהם, השם ברך את אברהם בבכל. זה צריך להיות ההמשך הזה, כי אם בכל שמה בבכל. קשה לי להכריע אם מה שאבן עזרא אומר שחסר לו את הבית, זה מפני שאומר אם זה אמת ככה אז למה אין בית, ואם אין בית סימן שהדרש הזה אין לו בסיס, או שאומר כן אין החינם. כמה פעמים אנחנו מוצאים שבית השימוש הוא שמטה, כי אם זה לא, אז למי מכוונים חיציו אלה של הרמב"ן שאומר שמישהו פה מתהדר בסודותיו? על כל פנים, מה הפשט בהבנה הזאת, הייתה לו בת, לא הייתה לו בת? דרש רבי מאיר שלא הייתה לו בת לאברהם, וזו לא לברכה. מדוע זו היא ברכה ששקולה כנגד כל רכושו? כי אם אני מפרש השם ברך את אברהם בכל, דהיינו, לא היה לו שום רכוש, אלא דבר אחד, לא הייתה לו בת. כי לא היה יכול להשיאה רק לבני כנען הארורים. כי אם אכן הייתה לאברהם בת, ועכשיו יש בעיה להשיא אותה, אז להשיא אותה לבני כנען, ואם ישלחנה לארצו, גם כן תעבוד שם עבודה זרה כמותה. מאותה סיבה שרבקה הלכה אחרי בעלה, אמורה הייתה ביתו הסמויה הזאת של אברהם ללכת אחרי בעלה אחר, כי האישה ברשות בעלה. ואברהם לא יחפוץ שיצא זרוע כאשר משרה אשתו חוץ על הארץ, ואף כי יעבוד עבודה זרה. אז אנחנו שומעים פה איזה ביטוי עממי. יכול להיות אדם במעמד כלכלי מצוין, ומישהו מצאצאיו יצא לתרבות רעה, אז הוא אומר, כל הרכוש רכוש לא שווה לי. אני מוכן לתת את כל רכושי, אני מוכן לוותר על הכל, ובלבד שלא יהיו לי צאצאים עובדי עבודה זרה. על אחת כמה וכמה אברהם אבינו, שמסר את נפשו כל ימיו על אמונת הייחוד, אם הוא יגיע למצב כזה, שכל מה שיש לו, מה שווה לו? אם מישהו מצאצאיו, משרה מדגיש הרמב"ן, כדי להוציא את הבעיה של ישמעאל, אז אם מישהו עובד עבודה זרה, מה לא עובד כל העניין הזה? אז נמצא שהביטוי בכל, השם ברך את אברהם בכל, מה משמע בכל? שכל העבודה שלו יש לה המשך חיובי, ולא יצא מישהו שלילי מזרעו. ורב יהודה דרש, כי באת איתנו, ואפילו ברטל לא חסרי רחמניו. הכל יש לו, גם ממשיך, אבל גם ממשיכה. והיא הברכה בכל. כי היו לו, היה לו כל אשר יחמדו אנשים, לא חסר דבר. בן ובש. גם זה צריך. כל אחד יש לו את, 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 את הסנטימנטים, את החינוך, מה הוא מצפה מבן, מה הוא מצפה מבת, נתנו לאברהם בכל. אז בזה אנחנו מבינים בפשטות מחלוקת רב מאיר ורב יהודה. ובאו אחרים, באה שיטה נוספת, ובאמת כבר העירו שהתוספות בכמה מקומות שאלו, יש הרי שיטה שאחרים זה רב מאיר, ופה יש לנו דוגמה שקופה שזה לא יכול להיות רב מאיר. כי אם אתה אומר שהיה רב מאיר ואחרי זה אחרים, אז האחרים מוכרח להיות לא רב מאיר. בסדר? אז תרצו מה שתרצו, אנחנו מיד נראה. ובאו אחרים והזכירו שם הבת. ובאמת שאין הכוונה לאחרים והמחלוקת להם עם רב יהודה להודיע אותנו שם הבת הזאת בלבד. אז הרמב"ן אומר, מה חז"ל מתעצמים ומה חז"ל חלוקים? טוב, נניח שאנחנו מבינים בפשטות שמעסיקה אותנו המחשבה על הצאצאים של אברהם ואם זה זכרים או נקבות, בסדר. אבל להשקיע עבודה ולחלוק ולקבוע שיטה שלמה מה שם הבת הזאת, ובכלל איזה מין שם כזה שאתה מרגיש שפה כאילו מעקמים את הכתוב, בכל יש לזה הוראה של כוליות ואיזה מין דבר כזה, ובכל ועוד מחסרים את הבית שלה ובכל. וחלילה להם שיוציאו ברכתו של אברהם שהיא גדולה וכללית. הרי המילה בכל מקיפה. דהיינו, אנחנו מבקשים לומר מהו המעמד שאברהם זכה לו, והמעמד הזה אפשר לאברהם לפרסם את אמונת הייחוד כתוצאה מן המעמד החברתי המיוחד שלו. אז מה מוצאים את זה? לעניין זה שיאמר הכתוב כי ברך אותו השם בבת אחת ששמע כך. אז מה הם מוסיפים על זה? אז יש פה ברמב"ן א' ב' של התייחסות למאמרי חז"ל. קשה להניח שחז"ל יחלקו והתעצמו ועוד יכתבו את זה בדבר שאתה מרגיש שאין לו בית אחיזה. אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב הזה עניין עמוק מאוד ודרשו בזה סוד משודות התורה. זוהי כמובן דוגמה לרמב"ן קבלי, אבל לרמב"ן קבלי במובן שיש לנו עוד איזה יחס אליו, איזה הבנה לב שעל כל פנים אפשר להשתמש כאתגר לנסות להבין אותו. הרמב"ן כאמור בחר אותו בשביל להוציא מן הלב של אלה שלא יודעים איך ללמוד פשע, ואמרו כי בכל תרמוז על עניין גדול, והוא שיש לקדוש ברוך הוא מידה תיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל, ובה נאמר אנוכי השם עושה כל, והוא שנאמר ויתרון ארץ בכל הוא. יאמר כי יתרון הארץ וטובה הגדולה השופע על כל באי עולם בעבור כי בכל היא. אז הרמב"ן מסיט את הדיון לכיוון אחר לגמרי ואומר שיש, נשכח גם מאברהם, יש הנהגה. ננסה לתרגם את הדברים לשוננו הפשוטה. האמת היא שבשביל רמב"ן כזה היה צריך את הרב דסלר, כי יש במכתב מאליהו דרך קלאסית של ניסיון לקרב להבנה הרציונלית ולתרגם למושגים בהירים מושגים קבליים מובהקים. זאת אומרת, אם אני מבין טוב את המהלך של הרב דסר, ככלל הוא אמר כך, יש תכנים פנימיים למושגים קבליים, אבל יש גם מעטה חיצוני רציונלי למושג הקבלי, וזה מה שהוא ניסה לעשות בהגדרות שלו. כאן בערך המשימה לפני. מידה רוצה לומר הנהגה, גילוי של פעילות שהיא נקראת בכל. למה שמה כל? מפני שזה יסוד הכל, כי זוהי המידה ש בלשון ימין אומר נוסחה שמקיפה את הכל, ובעזרת הכלי הזה, בעזרת הנוסחה הזאת, עליה נאמר אנוכי השם עושה כל, ולא עושה כל במובן של כוליות פשוטה, אלא הנוסחה מקיפה את הכל. ויתרון ארץ, מהו שוב דוגמה של משמעות קבלית לפסוק, ויתרון ארץ, במה הוא היתרון? במה הארץ מתייחדת שיש לה הנהגה של כל. בפירוש היתרון, היתרון שהטובה והגדולה שופעת על כל באי עולם, כי בכל היא. והיא המידה השמינית, מיוצאים על המידות. המידה השמינית היא אמת. אז הנהגת העולם יש לה גילוי של אמת. ומידה אחרת, תקרא בת נאצלת ממנה. הוא בא ומנהיג את הכל, והיא בית דינו של הקדוש ברוך הוא הנרמז במילת והשם בכל מקום, והיא שנקראת קלה בספר שיר השירים, בעבור שהיא כלולה מן הכל, והיא שהחכמים מכנים שמה כנסת ישראל במקומות רבים, בעבור שהיא כנוסת הכל. ישנה אמת שהיא מתגלית בעולם, אבל צאצא, פועל יוצא, מסקנה מהנחה מסוימת, היא שנקראת בלשוננו בת. ניקח לדוגמה בכיוון אחר. פלויני יכול לדבר על ילדי רוחו. ילדי רוחו יכולים להיות תלמידים, ילדי רוחו יכולות להיות אידאות, ילדי רוחו יכולות להיות יצירות, ספרים שהוא יצר. למה הוא קורא לזה ילדים? מפני שהמכנה המשותף בין ילדים ביולוגיים ליצירות רוחניות הוא במקור, במוצא. ילדים ביולוגיים, השם הזה נולד מכלים, בזה שאמרתי נולד כבר אמרתי את אותו הדבר. דהיינו, אני מתכוון לאפיין את היחס שבין החממה, שבין המקום שממנו יצאו הדברים, לבין העובדה הביולוגית של ההיריון שממנו יצאו הילדים. ולכן כל כלים, כל אידאות שיוצאים מתוך מקום מסוים, אנחנו קוראים לו בנים, בנות, ילדים, צאצאים וכו'. הווה אומר, כשאתה מייחס כלפי שמיה את המושג בת, אז אמרת הנהגה, גילוי, ביטוי, שאתה מנסה לאפיין את נקודת מוצאו, ואותה נקודת מוצא, השם הוא בית דינו. מה קשה לנו? השם צריך שותפים, השם צריך מישהו שיצטרף אליו. והשם אמר אני מכתן אברהם. למה בא הבב הזה? למה בא החיבור הזה? למה בא הנספח הזה? למה יש עוד משהו שבא? אז יש לקחים מוסריים בביטוי הזה. למדנו שהגדול צריך להתייעץ עם הקטן.
לידיעתך תורת דרך ארץ, אבל אלה הם רק המשמעויות המוסריות של הגילוי הזה. מה המשמעות היותר פנימית? שבדיני שמיים יש הרכבה, יש דין ורחמים. אז אתה יכול לראות כאילו שהדין זה בית הדין והשם, שם הוויה ורחמים. הדין על סדום זה המקום ששם לקוח, והשם הוא למעשה היה מורכב משני דברים. הוא היה מורכב מדין להפוך את סדום, והוא היה מורכב מרחמים. ואברהם הרי מנסה לנגן על הנימה הזאת כשהוא אומר השופט כל הארץ הוא יעשה משפט. המסקנה הייתה שאברהם לא הצליח, כי לכתחילה כבר בשמיים קבעו מה שקבעו. איפה בא לידי ביטוי המורכבות הזאת? גם דין וגם רחמים והשם. וכל מקום שנאמר והשם הוא בית דינו, מה רוצה לומר? אותם גילויים, אותה הרכבה, אותה התחשבות בגישה רדיקלית, בגישה מחמירה ובגישה של חסד של רחמים. אמת שיש לה צאצא, שיש לה ילד, שיש לה איזה גישה, אולי אנחנו נמתיק את האמת הזאת. זה מה שנוגע כלפי ישמעאל. הבנו, לא הבנו, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידות. וישנה מידה, קוראים לה קול, קוראים לה כנסת ישראל וכו'. והמידה הזו הייתה לאברהם כבת. אנחנו מכירים את המינוח לאמץ. אני מאמץ לי הנהגה, אני מאמץ לי אידאה, אני מאמץ לי רב, אני מאמץ לי ילד. בדיוק כשם שאנחנו בעברית כיום אנחנו נדבר על פעולת אימוץ רעיונית, ואנחנו באותו מטבע לשון נדבר על אימוץ ילדים שמקבל תוקף משפטי. אז לומר שלאברהם יש בת, אם אנחנו נרצה לקלף את הסנטימנטים מן הביטוי הזה ולדבר רציונלית בצורה מוגדרת יותר, אנחנו נאמר אברהם אימץ לו הנהגה. אלא כאן ישנה הבעיה הכללית, כמובן שהתורה נאמרה לכל האנשים בכל שכבות התפיסה בכל הדורות, והתורה בחרה לעצמה את הנוסח ואת הסגנון שיתאים לכל הדרגות, ומי שיודע לקרוא טוב יותר יבין את הסגנון המיוחד. אז אתה רוצה לומר הקדוש השם ברך את אברהם בכל, בסדר, אז אתה יכול לתפוס בפשטות ברך בכל במובן הכלכלי, במובן החברתי, בכל מובן שם. אתה רוצה לתפוס אותו במובן שגם הייתה לו בת, בבקשה. אבל השאלה של הרמב"ן הרי נשארת, שזה התורה צריכה לומר. אז הוא אומר, אברהם אימץ לו הנהגה, כי הוא איש החסד, והתנהג בזו, בהנהגה של חסד, בהנהגה של מידה. ולכן אמרו אחרים, כי אין הברכה הזאת שנתברך בכל רומזת על שהוליד בת משרה אשתו של להוליד. זה מה שמעניין אותנו. אבל היא רומזת עניין גדול שברך אותו במידה שהיא בתוך מידת הכל, ולכן תיקרא גם היא כל בלשון כשמי בקרבו. והנה הוא מבורר בשמיים ובארץ, לא את כל מה שאני קורא אני יודע, ולכן אמר בהשם אלוקי השמיים ולוקי הארץ. והעניין הזה דהיינו וזה המרכז בדברי הרמב"ן, שהיחס בין האנשים לבין האידאות שואל מושגים מעולם המשפחה. העניין הזה נמצא לרבותינו רמוז באגדות במקומות רבים, כעניין שאמרו במדרש חזית, חזיתה, ש שאל רב שמעון בר יוחאי, וכבר הייתה לנו הזדמנות לדון בזה, שאל רב שמעון בר יוחאי ורב לזר ורב יוסי, אפשר ששמעת מאביך מהו בהתרה שאיתרה לא אימו, אז איך צריך להבין מה הקושי? אנחנו מכירים את מסכת הגינויים בשיר השירים. אז אנחנו, אם לרגע אנחנו משווים את הדוד לקדוש ברוך הוא ואת ישראל לרעיה, אז חלק גדול מן המשלים מובן לנו. אבל אם כתוב שהדוד הזה יש לו אמא, בהתרה שאיתרה לא אמו ביום חתונתו, בסדר, אני כבר מוכן לסבור בחתונה שהקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, אבל אמא, הרי כשאתה עוד אומר בדרגים של בת, בדרגים של אחות, איכשהו, ואיך יכולה להיות מציאות שכביכול כלפי שמיים, מה זה אמא? אמא זה משהו יותר מן הילד, אמא זה נקודה פלוס. נו, איך אפשר לעלות על דל השפתיים ולומר שיש מציאות שיש אמא יותר? זה מה ששאל אותו. הרי הוא לא שאל אותו סתם תגיד לדרוש. אפשר ששמעת מאביך אמר הוא בהתרה שאיתרה לא אמו, אמר לו אין, יש לי אפשר, אמר לו אח, אמר לו משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה יותר מדי, בהפרזה, והיה קורא אותה ביתי, לא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, לא זז מחבבה עד שקרא אותה אימי. אז למעשה הוא אומר לו תשובה על פני השטח, מהשטח הפולקלוריסטי. מה אומר אבא, מה אומרת אמא, מה אומר סבא לילד, לנכד? ממה לשלי? מה זה ממה לשלי? הנה המדבר, ממה לשלי? האמא שלי, זה נכד שלי, מה זה ממה לשלי? הנה, לא זז מחבבה עד שקרא אמי. אז בפשטות אתה שומע פשט. כמובן שאין בזה עדיין נישוא. מה יקרה אם תעמוד האמא והוא יגיד לנכדה שלו ממה לשלי? אז היא תגיד ממה לי, היה ממה לי פה, מה אתה עושה עם הנכדה שלך? ממה לי פה, מה עכשיו? בתחילה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל וקראן ביתי, עדה הוא דכתיב שמי בת וראי, ולא זז מחבבן עד שקראן אחותי, שנאמר פתחי לי אחותי רעיינתי, ולא זז מחבבן עד שקראן אמי, שנאמר הקשיבו אליי עמי ולאומי, ושם כתוב חסר ו, לאמי כתיב. עמד רב שמעון בר יוחאי ונשקו על ראשו, אמר לו אילו לא באתי אלא לשמוע זה הדבר מפיך דיי. אז אם אנחנו נפרש רק בפירוש הפולקלוריסטי הזה שהוא קראה אמי מלשון ממלא ובזה הוא יצא ידי חובה, אז א', משמעת מגיע לו נשיקה, נשיקה על הראש, מה מקרה טוב, תגיד לו ישר כהן, ואחר כך קריאת התפעלות כזאת, לא היה שווה כל התורה שלי וכל ההשגות שלי רק בשביל לשמוע את הדבר הזה. אז מוכרח אתה לומר שיש פה תוכן, בעצם התגובה שיש תוכן הרבה יותר פנימי מאשר איזה הסבר פסיכולוגי פילולוגי לתופעה הזאת. ומבואר זה במדרשו של רב נחומיה בן הקנה, אמרו בפסוק אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי רוקה הארץ מאיתי, אני כשנתתי אילן זה להשתשע בו כל העולם ורקעתי בו הכל. רב נחומיה בן הקנה מן המדרשים הקבליים הקדומים, וקראתי שמו כל שהכל בו והכל ממנו יוצא, והכל צריכים לו, ובו צופים ולא מחכים, ומשם פורחים הנשמות, לבדי הייתי כשעשיתי אותו, ולא יגדל עליי מלאך לומר אני קדמתי לך. גם הסגנון ניכר שהוא קדום. גם בעת שרקעתי ארצי שבה נתתי ושירשתי אילן זה וסמכתים ביחד ושמחתי בהם, מי עד שגילית לו סודי זה, עד כאן. ועוד שם, במדרש המכונה בן הקנה, מבואר, מהי ברוגז רחם תזכור, אמר, בעת שחטו לך בניך ותיחס עליהם רחם תזכור, ומהי רחם תזכור, זכור אותו שאמר ערך מך השם חזקי, ונתת לו המידה הזאת שהיא שכינתו של ישראל, וזכור בנו שירשע, ונתת לו המידה הזאת שהיא שכינתו של ישראל, דכתיב השם נתן בחוכמה לשלמה. וזכור אברהם אביהם, דכתיב זרע אברהם מואבי. ובקרב שנים תודיע, ומאיכן הייתה בת לאברהם, הן דכתיב והשם ברך את אברהם בכל, וכתיב כל הנברא בשמי ולכבודי בראתיו, היי ברכה הייתה ביתו, או לא הייתה אלא אמו, הן ביתו הייתה. משל לאדם, לאדון שהיה לו עבד שלם תמים לפניו, וניסהו בכמה ניסיונות ועמד בכולן. אמר האדון, מה אתן לעבד זה ומה אעשה לו? אלא, הצוונו לאחי הגדול, ליעצו, לשומרו ולכבדו. חזר העבד עם אחיו הגדול ולמד מידותיו. אהבו האח, וקראו אוהבי. תכתיב זרע אברהם אוהבי. אמר, מה אתן לו ומה אעשה לו? הנה כלי נאה עשיתי, ובו מרגליות נאות, והן כמותם והן סגולת מלאכים. אתננה לו ויזכה במקומי. אדם הוא דכתיב, והשם ברך את אברהם בכל. עד כאן הציטוט מרבי נחוניה בן עקבי. ואם תבין מה שכתבתי, תדע מה אמר האנשים הארורות, זה אותו פסוק בירמיהו ממדלת, ששם כתוב, ומין אז, מאז שחדלנו לקטר למלאכת השמיים, חסרנו כל. אז הפשט הפשוט בירמיהו, שאנשים אמרו, למה בא החורבן? כי הפסקנו לעבוד עבודה זרה. הפסקנו לקטר למלאכת השמיים. כיוון שכתוב חסר א', אז אתה יכול לקרוא את זה למלכת השמיים. ואתה שומע את המילה חסרנו כל. ולמה נכתבה המילה חסרת א'? ותשכיל דברים רבים סתומים בתורה ומקרא. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה הוא התכוון. ואילו ידע זה המתהדר בסודותם, יש, אם נפרש את זה אבן עזרא, בכמה מקומות אבן עזרא משתמש במושג סודות המקרא, אם הוא היה יודע, תיעלם על השפתיו מהליג על דברי רבותינו. דהי, עכשיו נלך אחורה. מי שקורא מאמר כזה, שבת הייתה לאברהם ובכל שמה, ונראה לו שמוצאים את הפסוק מפשוטו, ומשבשים אותו וכולי, אז התגובה האפשרית היא לה. אז הרמב"ן מבקש בדוגמה אחת שלפנינו את הלהג הזה לעקוב. אני חושב שגם אם אנחנו לא מבינים פשט, הרמב"ן מצליח בזה שהוא מעמיד אותנו על כך שחז"ל דיברו פה בשפה נסתרת, אלא השפה הנסתרת יש לה גם חוקיות משל עצמה. דהיינו, הם לא סתם בחרו לעצמם סמלים, אלא סמלים רומזים עם תכנים. למה בכל, למה בת, זהו הרמז? אז אמרנו שזה דבר שלקוח מהתחום המשפחתי. מעניין שבן יהוידע בפירושו לבבא בתרא ט"ז לא הזכיר את הרמב"ן, אבל הלך בדרך הזאת. בת הייתה לאברהם ובכל שמה, ואין כוונתו על בת ממש, אלא כוונתו על מידה וספירה. הוא קריא לה בת מלשון אלפיים, בת יחיד. במלאכים א', דומה לפרק ו' או ז', תוך כדי דיון על הכיור ועל 12 הבקר, כתוב אלפיים בת יחיד. ובכן, בת זה גם מידה, זה שם של היקף. אז נמצא שאתה אומר, בת הייתה לאברהם, מידה מסוימת, ואתה מתקרב מאוד מאוד לפשט. זאת אומרת, לפשט נוסף במושג בת. הייתה לאברהם הנהגה. אברהם זקן בא בימים. כשם שמגיע הזמן על פני הפשט ליצור סך הכל של מה שאברהם עשה, מגיע הזמן גם לערוך את הסך הכל הידי. במה הייתה אברהם זקן בא בימים? עכשיו, מה סך הכל של היצירה הרוחנית של אברהם? אברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בבת, בהנהגה מיוחדת. אברהם ידבק במידה אחת בסיסית של הנהגת השם את העולם, והיא הכוללת את כל הנהגתו. והשם ברך את אברהם בכל במידה אחת שבכל שמע, וכוונתו על מידת החסד, ועליו נאמר יצווה השם חסדו, וזאת המידה של חסד נקראת כל, מפני שהיא כוללת כל החסדים. ואברהם אבינו היה אחוז בבת זאת, אותו יחס שזה יצא ממנו, כמו שהילד יוצא מההורים, כך המידה הזאת יצאה מנהגת אברהם. רצה לומר, במידה הזאת הנקראת בשם כל, מידה הזאת היה אחוז בה, ואין כוונתו על בריאה נקבה ואין רשע וכו' וכו'. הוא לא הזכיר את הרמב"ן, אבל זה ניסיון להסבר מנוסח בהיר של דברי הרמב"ן האלה. בעקבות הרמב"ן האלה יש בכלי יקר בספר שמות, בפרק י"ט, פסוק ד', אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. כתב הכלי יקר, הזכיר כאן שלוש מדרגות זו למעלה מזו. בתחילה אמר, ואשא אתכם על כנפי נשרים, בשמות י"ט פסוק ד', ואשא אתכם על כנפי נשרים, זה כאשר ישא האומן את היונק, ואז הקדוש ברוך הוא במדרגת האב, וישראל במדרגת הבן. ואחר כך אמר, ואביא אתכם אליי, משמע שתהיו שווים לי, וזה כשני אחים שווים במדרגתם. ואחר כך אמר, ואתם תהיו לי ממלכת, כביכול מלאכים לי. וזה מבואר על הדרך שהביא הרמב"ן בפרשת חיי שרה. וכפי הנראה, שיש מתחילה בת ואחר כך אחות, ובלי ספק שמדרש זה מדבר במדרגות הממשלה שיש לזה על זה, כי אב מושל על הבת ואחר כך שכולי וכולי. אז זוהי דוגמה שכלי יקר עשה שימוש עם הכלל שהרמב"ן הניח פה, כשהוא דיבר על הדרגתיות ביחסים שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. בכיוון זה השפת אמת הרבה פעמים השתמש ביסודות האלה. פעם אחת בפרשת פקודי בעמוד קוף יותר, ואז הוא ייחס את זה אפילו לשלוש הרגלים. ביציאת מצרים נעשו בני ישראל כלים לעבודת התברך שמו, והוא בחינת ביתי. דהיינו, מי שמקבל מן המשפיע. אחר כך בקבלת התורה הוא בחינת אחותי, שנתממו בסיני, יש שוויון, כל אשר דיבר השם נעשה. ואחר החטא ששבו בתשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אז זוהי דרך חדשה, וזוהי בחינת המשכן, צנע וראינה, בהתרה שאיתרה לו אמו. וכל הדרכים הללו נמצאים בבני ישראל, והם גים על דרכים פסח, שבועות, סוכות. ולכן, לעתיד תהיה דרך חדש, וכל בעלי תשובה יש להם חלק מזה הדרך. יש פה עמקות גדולה. מה שאני מקבל, מה שאני מבצע בצורה מדוקדקת, זה כמו ילד להורים, מקבל הוראה ועושה. מה שאני עושה בשותפות בחבושה, אני אח, אנחנו תמינים זה עם זה, אני כולם שווים, אני מתפלפל ואני מנסה לומר את הדרך העצמאית שלי. מעניין שהרמב"ן הזה השיג גם את רבי ירוחם. רבי ירוחם ממיר בדעת חוכמה ומוסר בחבר מאמרים בחלק הראשון בעמוד י' ג' אופייני שהוא לא ברח ביסודות קבלים. אז הוא דן על אותו דבר שאני הבלעתי פה, על האח הגדול הזה שכתוב במדרש רבי יחוני בן הקנה. אומר, מי זה האח הגדול? האח הגדול זה השכל. זה השכל שאדם שומר ומקיים לשכל, הוא זוכה למדרגה יותר גדולה. אתה מקבל חברושה, חברושה שילווה אותך. שאם אתה מנצל את זה, אז אתה מקבל מדרגה עוד יותר גדולה. איזה יש הישגים הכי גדול? ההישג שאתה עצמך סולל דרך חדשה. אתה עצמך האבא של עצמך. אתה האמא. בהתרה שהתרלו אמו.
במקום שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד עומדים בעלי תשובה, מה זאת אומרת? מי שהוא אורגינלי, מי שסלל דרך חדשה, עדיין נתנו לך כלים, ועם הכלים הללו אתה מבקש להיות עצמי. אתה מבקש להיות מהותי, לא מה שמישהו העניק לך, ולא מה שהחברו שהשפיע אליך, אלא מה שכתוצאה ממה שאתה קיבלת, וממה שאתה התקבלת, אתה הופך להיות אורגינלי, אתה הופך להיות עצמי, אתה הופך להיות האמא, אתה סולל את הדרך החדשה. זה מתנה של העתיד. אם אני מסתמך על מה שאמר שפת אמת על פסח, כעבר ושבועות כהווה וסוכות כעתיד. מה הפשט של המשחק הזה? יש פה נוסחה אחת בשישית, שהיא חולקת במבנה של האישיות, היא עוברת במועדים, היא עוברת בפרט והיא עוברת בכלל. אתה מקבל קפיטל, אתה מקבל הון יסוד, אתה עושה איתו שימוש, ואחר כך נולד דבר חדש. אז הבת זה הדבר שאתה מקבל כנתון, האחות זה הדבר שאתה מתפלפל איתו, והאימא זה הדבר החדש, שהוא המקור. אתה עצמך הופך להיות המקור של הדבר הזה. ונשקו על ראשו, על הראש. דהיינו, הראש זה המקסימום, מה מופק כמה פעמים שאתה יכול להגיע אליו. נשקו על ראשו, אתה הבאת לי מקור מחוץ לראש שלי. ולכן אמר השימו ביוחאי, דייני. כי אמרת לי את נוסחת ההוויה. אברהם זקן, הוא יושב לערוך את הסך הכל של ימיו, אז מה יוצא לו? הוא ברך, השם ברך את אברהם בכל. הייתה לאברהם מידה, הייתה לאברהם הנהגה, ועם ההנהגה הזאת, בדיוק כשם שאנחנו יודעים ממסורת חז"ל, מהי הפגישה הראשונה שלנו עם אברהם? ילד בן 3 שמשתובב מברא אל. שמש, ירח. זה אברהם בנקודת המוצא שלו. אז אנחנו תמיד מסבירים שמה גילה אברהם בכל? אברהם גילה בעולם את מידת החסד. אברהם גילה את כוח הנתינה. עברו עשרות רבות של שנים, ואנחנו עומדים בסיכום של חיי הילד הזה. אברהם זקן בימים. מהי אותה מידה? אותה מידה שהייתה ראשונה כשאברהם גילה חסד בעולם, אברהם זקן והשם ברך אותו בכל, באותה מידה שכל העולם כולו בנוי עליה. עולם חסד ייבנה. בת הייתה לאברהם, הנהגה הייתה לאברהם. אבל ההנהגה הזאת הולידה לא רק את הבת, אלא את האחות ואת האימא, את הדרך החדשה. העולה מדברי הרמב"ן שאחרי שאתה קיבלת רכוש, ואחרי שאתה התמודדת איתו, אתה צריך להיות בין סוללי הדרך החדשה. אתה צריך להיות בין הבחינה של אימי, באותה בחינה שדרך שלא הייתה עד עכשיו. כל אדם מוצא את עצמו עם נתון שההורים נתנו לו. עם הון יסוד, עם מבנה יסודי שהוא מביא. ויש לו אח גדול. האח הגדול זה השכל, אומר רבי רוחי. זה הממונה שמנסה להדריך אותו. חברו שמבוגר, שמנסה להכניס. נו, ואחרי זה מה? אל תישאר רק מקבל. אל תישאר רק אחד ששומע מה שאומר. תתפלפל, תתמודד, ואז תסלול דרך חדשה. מה שאברהם לימד לעולם, זה לימד את הנהגת החסד. אבל הנהגת חסד כזאת שהמקסימום שלה יהיה שאתה עצמך תבנה עולם חדש.